חברים יקרים, שלום וברכה. נעסוק במנהגים שבין י"ז בתמוז ובין תשעה באב, כלומר מנהגים של ימי בין המצרים. אנחנו נעשה את זה בקיצור ונלך יותר לכיוון של אחינו הספרדים. חכמי ספרד נוהגים שלא לערוך נישואים רק מראש חודש אב עד תשעה באב. גם ראש חודש בעצמו הוא מכלל האיסור. המקילים בשאר ימות השנה לשמוע כל מיני עניינים של שירים וברדיו, אם זה דרך קלות ראש והוללות, יש להיזהר, ואפילו בניגונים שאין בהם מילים, אם זה ניגונים של הקדוש ברוך הוא, ניגונים של קודש, אז אפשר להקל בזה. על כל פנים, אדם שהוא נמצא במצב של דיכאון, הוא יכול להקשיב למוזיקה, כיוון שאנחנו בזמן לא פשוט בכלל. נוהגים להיזהר שלא לאכול פירות חדשים בימים האלה, כלומר מליל י' ז' בתמוז עד אחרי תשעה באב, כדי שלא נצטרך לברך על הפרי החדש הזה שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. כי אנחנו מדברים על זמן של פורענות, בכל זאת יש מתירים לברך שהחיינו בשבתות שבין כל הימים האלה. ואנחנו כן נוהגים בשבתות, כל שבת, לאפשר לאכול פרי חדש ולברך שהחיינו על הפרי הזה. זה גם משום כבוד שבת, ובכלל, לאחר ראש חודש אב, יש נוהגים לא ללבוש בגדים חדשים, אפילו לא בשבת. בימי בין המצרים, אם יש ברית מילה, האבא של הבן, כשמברך שהחיינו, יכול להתכוון בברכתו לפתור איזה פרי חדש, אפילו שזה בימות החול. משנכנס אב, ממעטים בשמחה, כך אומרת המשנה בתענית, ואדם מישראל שיש לו דין ודברים ותביעה משפטית עם גוי, עדיף לו להתחמק מן הדין באותם ימים ולהתדיין עם האנשים האלה בזמנים אחרים ולא בימי הפורענות. מיום ראש חודש אב עד יום התענית, עדיף למעט במסע ומתן של שמחה, כגון קניית צורכי חופה, תכשיטים, כסף, זהב וכל כיוצא בזה. אם הזמן מצומצם ואי אפשר לעשות את הקניות האלה לאחר תשעה באב, אז גם באותם ימים שאמרתי קודם מותר, כיוון שאם יעבור הזמן הוא לא יעשה את זה, ולכן יש כאן הפסד. ממעטים בכל עניין של בניין של שמחה מראש חודש אב עד תשעה באב. למשל, יש להחמיר שלא לסייד, לא לצבוע חדרי שינה, אבל זה רק מראש חודש אב עד תענית תשעה באב, כלומר תשעה ימים. אבל אם מדובר בבית כנסת, מותר. אם זה בית שנמצאים בתהליך בנייה לצורך חתן וקלה, גם כן מותר לבנות. מותר אפילו להתחיל בבניית בניין לצורך דירה, אפילו אחרי ראש חודש אב. חוץ מזה שיש בזה גם מצווה של יישוב ארץ ישראל. כלומר, האיסור שלא לבנות בניין של שמחה ורווחה באלמה, כן, זה העניין הזה. לא נוהגים לשאת באותם ימים אישה, כיוון שיש שם עניין של זמנים שעדיף לא לעשות בהם יותר מדי דברים של בניין. באופן כללי, כשיש ברית מילה בתוך אותם ימים, מותר להביא כמובן מנגנים, אפילו בכלי שיר, לכבוד המצווה של ברית המילה, אפילו בשבוע שחל בו תשעה באב. לבני עדות המזרח והספרדים מותר להסתפר ולהתגלח בכל הימים האלה של בין המצרים. אסור להסתפר רק בשבוע שחל בו תשעה באב. גם אסור לגלח את הזקן באותו שבוע. מה זה שבוע שחל בו תשעה באב? אם למשל תשעה באב חל ביום שלישי, אז ממוצאי שבת עד יום שלישי. זה נקרא שבוע שחל בו תשעה באב. יש שעוצרים לגזוף ציפורניים באותו שבוע שחל בו תשעה באב, ויש מתירים. אנחנו מתירים כשהציפורניים ארוכות מדי, יש מקום להקל, וגם כן כשהאישה צריכה לטבול, שיש לה תבילת מצווה באותו שבוע, בוודאי שיש להקל בדבר. לא נוהגים לחבס באותו שבוע שחל בו תשעה באב, אפילו אם אתה לא רוצה ללבוד את הבגד, אלא להניחו לאחר תשעה באב. ואותו דבר גם בקשר לבגדים המחובסים שלא לובשים אותם קודם. באותו שבוע שחל בו תשעה באב נוהגים שלא להציע מיטה בסדינים מחובסים. אם תשעה באב חל בשבת והוא נדחה ליום ראשון, התענית נדחית ליום ראשון, אז מותר לחבס את הבגדים בכל ימי השבוע שלפני תשעה באב, וגם כן ללבוש בגדים מחובסים. אבל כשחל תשעה באב בשבת, נכון שלא להסתפר בערב שבת כדי שיכנסו לתענית כשהם קצת מנובלים ולא מכובדים. מותר לצחצח נעליים במשחה אפילו בשבוע שחל בו תשעה באב, זה לא דומה לקיבוס בכלל ולכן מותר. יש אנשים שאפילו לא נוהגים להתרחץ במים חמים מראש חודש אב, ויש כאלה שלא נמנעים אלא רק בשבוע שחל בו תשעה באב. כמובן שגדולי רבני ספרד כתבו שהדעה השנייה היא הנכונה, הרמב"ן, המאירי, הר"ן. לכן יש להתיר לספרדים ובני עדות המזרח להתרחץ כל הגוף במים חמים מיום ראש חודש אב עד השבוע שחל בו תשעה באב. יש מקומות שנוהגים שלא לשטוף את הרצפות של הבית מראש חודש אב והלאה. אנחנו נוהגים להקל גם באמצע שבוע שחל בו תשעה באב, ויש להקל בזה גם כמובן בכל חדרי הבית. אפילו בתשעה באב שחל בשבת אנחנו אוכלים ואומרים שאנחנו מעלים על שולחננו כסעודתו של שלמה המלך בשעתו. נעלי גומי לצורך תשעה באב, מותר לקנות אותם וללבוש אותם אפילו בתשעה באב. וטוב ללבוש נעליים, כאילו לנעול נעליים מגומי בערב תשעה באב, חלק קטן לפני שנועלים אותם ביום. המנהג בירושלים שלא אוכלים בשר מיום ראש חודש אב עד יום עשירי באב, ובראש חודש עצמו מותר לאכול בשר, וכן נהגו רוב קהילות ישראל. כמובן שמותר לאכול בשר אחרי ראש חודש אב בסעודות של מצווה, ברית מילה, וכל הקרובים של בעל הברית, הרעים, האהובים, כן? כל מי שקראו לסעודה רשאי לאכול שם בשר. תלמיד חכם שרגיל לעשות סדר של סיום, של סעודה, כשהוא מסיים איזו מסכת בגמרא, מותר לו לאכול בשר באותו סיום של הגמרא, כשהוא סיים את המסכת, אפילו בשבוע שחל בו תשעה באב. והוא רשאי גם לקרוא לסעודה אנשים, חברים שלו, לאכול שם בשר יחד איתו, שזו סעודת מצווה, ואפילו מי שלא למד שם עם האנשים האלה, אותה גמרה, יכול להשתתף עם אותם שעושים את הסיום. תלמיד חכם שלא רגיל לעשות סעודת מצווה כשהוא מסיים מסכת, ורק בשביל אכילת בשר באותו שבוע רוצה לעשות את זה, אי אפשר להקל. זה ממש נראה כאילו הוא עושה את זה רק כדי לאכול בשר באותה תקופה. כל בשר שנשאר מסעודות השבת, שבת חזון או סעודות ראש חודש וכו', יש אומרים שמותר לאכול את הבשר הזה כדי לא לזרוק סתם בשר שנשאר משבת. יש כאלה שאוסרים, אבל אי אפשר למחות על מי שנקל, כי יש לו על מי לסמוך. חולה, למרות שאין בו סכנה, מותר לו לאכול בשר בשבוע שחל בו תשעה באב. יולדת, שהיא תוך 30 יום מן הלידה שלה, גם כן מותר לה לאכול בשר, אותו דבר בקשר למנקת, שהתינוק שלה חלש, אם חז ושלום תמנע מאכילת בשר בימים האלה, זה יכול להביא להשפיע חז ושלום לבריאות הילד, לרעה, ולכן יש להתיר לה לאכול בשר. אפילו במקום של קצת חולי, אפשר להתיר אכילת בשר. בכמה קהילות ספרד נהגו להקל בשתיית יין, אפילו בשבוע שחל בו תשעה באב. וזה המנהג בירושלים, להקל, אבל מי שמחמיר, תבוא עליו ברכה. מנהג כשר שלא לאכול בשר ולא לשתות יין, בליל עשירי באב, כלומר אחרי תשעה באב, עד הצהריים. למה? כיוון שיום העשירי היה גם כן יום של שריפת בית המקדש. לכן יש אפילו מרבותינו שהיו צמים לא רק בתשעה באב, אלא גם למחורת בעשירי באב. רבי יוחנן, למשל, אומר שאלמלא הוא היה שמה, הוא היה קובע את התענית בעשירים, מפני שרוב האיכל נשרף דווקא בעשירי ולא בתשיעי. יש מקומות, למשל בבגדד, שנהגו להקל באכילת בשר כבר במוצאי תשעה באב. אנשים שנוהגים שלא לאכול יחמירו, וגם אחר שזכו לעלות לארץ ישראל. בערב תשעה באב, אחרי חצות היום, מפסיקים לאכול בשר ולא אוכלים בשר בסעודה מפסקת. האיסור הזה הוא דין ולא מנהג. כלומר, בסעודה מפסקת שלפני תשעה באב לא אוכלים בשר ולא שותים יין. גם אוף נכלל בבשר הזה, ולא לחשוב שאוף זה דבר שונה. יש מחמירים גם שלא לאכול דגים באותו תפשיל, וגם תפשיל שהתבשל בו בשר, אפילו שלא אוכלים את הבשר ממש, אנחנו נוהגים שלא לאכול מזה. אין גם מנהג לשתות שחר באותה סעודה מפסקת, למשל בירה או משקעות כאלה. יש מתירים כדי לעזור למערכת העיכול. באותה סעודה מפסקת אסור לאכול שני תפשילים. צריכים ממש תפשיל אחד. גם אם הוא בישל מין אחד בשתי גדרות שונות, אחד עבה ואחד יותר רך, זה כאילו חשוב כמו שני תפשילים ואסור לאכול את זה. שתי ביצים, האחת קשה והאחת רכה, אותו דבר, זה נקרא שני תפשילים ואסור לאכול את זה. אם זה רק מין אחד, אז אפשר לאכול מאותו מין כמה. נהגו בקהילות ישראל לשבת על הקרקע באותה סעודה מפסקת, רק שצריך לשים שטיח או איזה בגד כדי להפסיק בין האדם ובין הקרקע. זה לא טוב לשבת על הרצפה בדרך כלל. לא יושבים שלושה אחד ליד השני כדי לא להתחייב לזימון. כל אחד יברך ברכת המזון לעצמו. אם האדם אכל קודם חצות, אפילו שדעתו לא לאכול עוד, מותר לו לאכול את הסעודה המפסקת. ובאותה סעודה שהוא עשה לפני חצות, מותר לו לאכול שני תפשילים. ומי שאוכל אחרי חצות, אם דעתו לאכול אחרי הסעודה, אז מותר לו כבר לאכול שני תפשילים, ולא נאסר כל העניין הזה של שני תפשילים, רק אצל מי שאוכל אחרי חצות היום של ערב תשעה באב. ושאין דעתו כמובן לאכול אחרי אותה סעודה, סעודה אחרת. כלומר, הוא קובע את זה כסעודה מפסקת. אנחנו לא אומרים וידוי, אפילו במנחה של ערב תשעה באב, בגלל שתשעה באב נקרא מועד, למרות כל הבעיות שהיו בו, זה עדיין הגדרה של מועד. נוהגים שלא ללמוד בערב תשעה באב, אחר חצות היום, אלא רק בדברים המותרים ללמוד בתשעה באב. כלומר, כל מה שקשור לחורבן, מגילת איכה, הלכות של תשעה באב, הלכות אבלות, אבל אם יש לו צער מזה, יש להתיר לו ללמוד במקום של ליבו חפץ. כמובן שלא צריך להרוג את עצמו בתשעה באב, אלא להראות שהוא עצוב על חורבן הבית. נוהגים שלא לטייל בערב תשעה באב, זה לא טוב לטייל. הדברים האסורים ביום עצמו, ביום תשעה באב, כמובן אסור לאכול, לשתות, להתרחץ, אסור שיחה של קרם, של משחה על הגוף, וגם כן אסור ללבוש, לנעול נעליים מאור. אסור להתחבר עם האישה באותו לילה של תשעה באב, וגם לא ביום, כל היום של תשעה באב. זה דומה ליום הכיפורים בעצם, ולכן הסעודה המפסקת היא דומה ליום הכיפורים, רק שביום הכיפורים מותר לאכול מה שרוצים, ולפני תשעה באב אסור לו לאכול משני תפשילים שונים, אם זו סעודה מפסקת, כפי שהזכרנו קודם. המעוברות והמניקות שפטורות בדרך כלל משאר הצומות של דברי קבלה, נהגו להתענות ולהשלים את הצום של תשעה באב. כמובן שאם יש סכנה כלשהי, או שהן חולות, אפילו שהן מרגישות לא טוב, אז אסור להן להתענות בתשעה באב. כך הוא הדין גם ביחס לחולה, אפילו אם אין בו סכנה, אבל הוא חולה, הוא פטור מלהתענות בתשעה באב. אבל החולה שכבר נתרפא, והוא קצת חלש, והוא מצטער מאוד בתעניתו, זה תוספת, גם הוא מותר לו לאכול, רק שלא יהפוך את זה למעדנים ולעשות סעודה אחרת לגמרי גדולה. הילדים פטורים מלהתענות, כל שאינם בני מצווה, וגם שם לא להכיל אותם מעדנים. המוהל והסנדק ואבי הבן יכולים להקל ולאכול בארץ ישראל ביום המילה שחל תשעה באב בשבת ונדחה ליום ראשון. ראוי ונכון להחמיר שלא לעשן סיגריות בתשעה באב. בפרט יש להחמיר שבזמן קריאת המגילה, מגילת איכה והקינות בבית הכנסת, לא לעשן באותה שעה. אבל אם הוא צריך קצת, כגון מי שרגיל מאוד באישון וקשה לו, אז יש להתיר לו לעשן, אבל יעשה את זה בצנעה ולא בפרסיה. הרחיצה, כפי שאמרנו קודם, אסורה בתשעה באב, גם לא במים קרים, כמובן לא במים חמים, אפילו להושיט אצבע במים אסור, אז לכן אנחנו נוהגים ליטול ידיים עד קשרי האצבעות בלבד, ולאחר שמנגבים, אז אם קצת לחוץ שנשארת בקצה האצבעות, אפשר להעביר על העיניים כדי לנקות את העיניים. כל מה שלא מכוון להנעת רחיצה, הדברים האלה מוכנים ואפשריים בתשעה באב. עוד כמה דברים קטנים, אמרנו שלא לטייל ברחוב בתשעה באב, כדי לא להגיע למצב של קלות ראש, לא קוראים תהילים בתשעה באב, זה לא הזמן לקרוא תהילים בתשעה באב. יש אומרים שאסור ללכת יחף בתשעה באב, וגם בכלל בימות החול, ויש אומרים שבארץ ישראל זה מותר, כיוון שהאפר של ארץ ישראל קדוש. אם חל תשעה באב ביום ראשון, כן, אפשר לחלוץ את הנעליים שליש שעה אחרי השקיעה, גם אם זה עדיין יום שבת. אסור לשבת ליד הכותל המערבי רגל על רגל, כשם שהדבר אסור גם כן בבית הכנסת. לא שמים רגל על רגל בבית הכנסת, וגם לא ליד הכותל המערבי, והוא איסור גמור, כי הוא מראה גאווה, וזה בעצם דבר שאנחנו נמנעים ממנו. יהי רצון שהזמנים הללו, המורכבים והקשים, ובמיוחד בשנה שלנו, תש"פ, יעברו מן העולם, ונקבל בעזרת השם באור חדש תקופה מחודשת, בריאה, עם גאולה שלמה. אמן, כן יהי רצון.